מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועתך קיוויתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים ולכל השומעים בארץ ובחוץ לארץ. אנחנו בשלהי חודש ניסן, לקראת ראש חודש אייר, כפי שרמזו רבותינו הראשונים, אייר ראשי תיבות אני השם רופאך. והייתי רוצה לספר כאן היום, לפתוח בסיפור ששמענו מפיו של הגאון הגדול רבי חיים קרייזוירט זצ"ל, שהיה הרב של אנטוורפן שבבלגיה, היה אחד מגיוני הדור וחביבם של גדולי הדור, והיה מאוד מאוד חזק בכל תחומי התורה ובחסד. ידוע מסירות נפש שלו לנושאים שקשורים להכנסת קלה, והוא סיפר כיצד הוא ניצול בשואה מאחד משלושת המקרים שהיה מולו מצב של מוות בטוח ללא הגזמה. והייתי רוצה להתייחס לתוכן של המסר שלו. הוא אמר שהוא היה כבן כנראה 23-24, ובאותו זמן הנאצים אספו את יהודי העיר, מקום הלימוד שלו, אל גבעה, ושם אספו וריכזו אותם, והעמידו שם משהו דמוי בית דין שדה של נאצים, והם דנו אחד אחד והאשימו אותו כביכול בריגול למען האויב, כעילה למוות בעירייה. לפני כן הם קראו שם בור גדול להקדים את הקבר אחים הזה. קשה לתפוס את המושגים האלה, זה בלתי ניתן להכלה, אבל זה מה שעשו אותם, זכור את אשר עשה לך המלאק. וחיים קרייזוירט מספר, הגאון הצדיק הזה, הייתי בחור ב-23-4, והתור התקצר, התור התקדם. אחד אחד עומדים מול איזה שלושה נאצים, אתה מואשם בריגול למען האויב, אין מי להתווכח, אין מה לדון, ואז נותנים הוראת אש לצוות של כ-6-7 יורים, שהם יורים באותו יהודי והוא נופל אל הבור, וככה זה מתקדם. חמנה לצלן. חיים קרייזוירט מספר לנו, חשבתי מה אני עושה, מה אני עושה, תראה מה שקורה פה, פה החברותה שלי כבר נפל, פה כבר הגיע השכן שלי שכבר נפל, פה השכנים מול, מה אני עושה? ואז סיפר רב חיים שהוא באותה תקופה עבד על עצמו בעצה הגדולה של רבינו חיים מוולוז'ין, שנקראת אין עוד מלבדו. הוא חשב, והדבר הזה היה בשבילו ממש נושא לשכנוע עצמי, להנחלה עצמית. הסגולה הגדולה, אני מחזיק לפניי כאן את הספר נפש החיים, בשער ג' נפש החיים של תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, רבינו חיים מוולוז'ין, בשער ג' בפרק י"ב, יש שם משפט שרב חיים קרייסבר סיפר שהוא לקח לעצמו את זה כמוטו, כדי להינצל בניסיונות שונים, והפעיל את הסגולה הזו. מה כתוב? אני חושב שהרבה מהשומעים והמאזינים יודעים, אבל הייתי רוצה בכל אופן, מחמת אקטואליות העניין, והצורך שלנו, בפרט בתקופה הזו, להשתמש באמצעים, בשביל לזכות לבריאות, לחיים, לרפואה, לחיזוק, להתחבר למקור החיים. אז אני אקרא כאן באמצע פרק י"ב בשער ג' הוא כותב כך, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, כך הוא כותב. להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל. והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. הוא מבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם. שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. זה הדבר, יש כאן המשך, אבל בשבילנו זה מספיק. כלומר, כתוב כאן שהוא עניין גדול וסגולה נפלאה, לבטל מעצמו, מעליו כל מיני כוחות רעים, רצונות זרים, שלא יוכלו לשלוט בו. לא אנשים, ולא בעלי חיים, ולא נגיפים, ולא וירוסים, ולא חיידקים, ולא מחבלים, ולא אנשים גורמים שעלולים לגרום לו לעוני וכולי. כשהוא קובע בליבו למור, ואת זה רב חיים קרייסבר הסביר לנו, הכנסתי לעצמי ולמדתי את הקטע הזה, זה לא עניין לומר את זה, זה לא סגולה לומר כאן איזה לחש או איזה קמיע להחזיק איזה שם, אלא זה עניין של עבודת חיים. אדם מפנים בעצמו, מכניס לעצמו בעומק ההוויה, בעומק התחושה שלו, את העניין הזה שהוא לא סתם מרחיב, הוא קצת אומר את זה קצת בהרחבה, הוא לא אומר אני יודע שהכל מהשם, זה לא מספיק, אלא הוא מגדיר לעצמו, הוא מפרט את זה, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, האלוקים פירושה הוא בעל כל הכוחות, בעל הווירוסים, בעל המטוסים, בעל הכוחות של הפצצות אטום, בעל העושר, הוא בעל הכוחות כולם, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, שום כוח, לא פצצות ולא מחבלים ולא רעים ולא חיידקים, וכל העולמות אין בעולמות כוח אחר מלבדו, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. פה הוא מוסיף עוד מרכיב, העולם אינו מקומו של הבורא, אלא הבורא הוא מקומו של עולם, כל מלוך עול הארץ כבודו. רבותיי, להנחיל לעצמנו האלף בית, הבורא נקרא המקום, ברוך המקום, ברוך הוא המקום. המקום פירושו שהוא מקומו של עולם, וכל המציאות מלאה, הכל מהמשך אמיתת מציאותו יתברך. ובליבו של אותו אדם הוא מכניס בליבו ביטול גמור לכל כוח אחר. פשוט מבטל, ומשעבד את תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, באותה מידה שהוא נדבק במקור החיים, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, אומר דוד המלך על הקדוש ברוך הוא, עמך מי שנמצא לו, איתך, עמך, זה משהו יותר מהותי בהתקרבות, בהתחברות. אני אמא, אתה אמדי. דוד המלך אומר גם כי אלך בגי צלמוות לא יראה רע, למה? לא כי אתה איתי, כי אתה אמדי. הוא גם לא מדבר על הבורא בלשון בגוף שלישי, בנסתר, על מי מלכות ינהליני. נפשי הוא ישובב, הוא ינחייני, לא אומר תנחייני. כשהוא נמצא בעת צרה הוא מפעיל את החיבור החזק ביותר ומדבר בלשון נוכח. גם כי אלך בגי צלמוות לא יראה רע, לא כי הוא איתי, אתה ולא איתי, אלא עמדי. עמדי פירושו ממש מעומעה, מחובר יחד. שבתך ומשענתך הימה ינחמוני. וכאן הוא מכניס לעצמו את החיבור הזה למקור החיים, כמו שאומרים באדון עולם, ואם רוחי גבייתי, השם לי לא יירא, השם לי, מה יעשה לי אדם? לא יירא, אני לא, השם לי לא יירא. פה המשמעות היא במובן של ההתבטלות אל מציאותו האמיתית, שיעצום את העיניים ויחשוב, הגוף שלי זה משהו שלא אני בראתי אותו, זה יצירה של מישהו והוא מחזיק אותי ומשמרה בקרבי, ואני מתבטל ואני מבין שאני הוא חלק אלוקה ממעל, ואני מתחבר אליו באותה רמה שהוא מתחבר, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות וכל הרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול כנגדו שום דבר רע כלל. יש פה הגעה, כנראה מהבן של רב חיים, הוא כותב, וזה מה שאמרו חזל במשנה במסכת ראש השנה בדף כפתט, על מה שהבורא ציווה למשה בקשר לנחשים שיקו בהם, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו ניצולים. רצה לומר שהסתכלו כלפי מעלה להנחש השרה והתבוננו בכוחו הרע, ואם כל זה שראו את הכוח הרע שיש בנחש, ביטלו מליבם ולא השגיחו על כוחו הנורא של הנחש, ושאיבדו את ליבם באמת רק לאביהם שבשמיים בלבד, היו מתרפים. והוא אמיתת עניין המתקת כוחות הדינים בשורשם. והוא מבואר למבין, על זה כתוב שם במשנה, דיוק ששמעתי מאחד מראשי הישיבות, דיוק נפלא, וכי נחש ממית או נחש מחיה. זה שנחש מחיה באמת בדרך הפשט זה לא מובן. וכי נחש מחיה, מה זה יעזור שיסתכלו על הנחש? אבל מה זה וכי נחש ממית? נחש באמת ממית, מה? מי שמוקש על ידי נחש, בפרט נחש ארסי קשה, הוא ממית, מה כאן השאלה של התנה? וכי נחש ממית או נחש מחיה? אני צריך לשאול, וכי נחש מחיה? מה זה וכי נחש ממית או נחש מחיה? התשובה היא ברור לנו, שלא הערוד ולא הנחש ממית, החטא ממית. יש לבורא שליחים, כל מיני וירוסים, זה שליחים, זה נגזר עליו, זה לא נגזר עליו. ברור שאנחנו צריכים להשתדל, כמו שאנחנו בעולם של, עולם של העלם, וצובנו לעשות את ההשתדלות, ועם כל זה להבין שהחריצות שקר והגזירה אמת. אבל זה בעצם התשובה של התנה, זאת התשובה של התנה. ברגע שהם היו מסתכלים על הערס של הנחש, והיו מבינים עד כמה כוחו קשה, ועם כל זה הם ביטלוהו בליבם ביטול גמור, אז הם היו מתרפים. סיפר הרב חיים קרייסוורט באותו ביקור שהוא בא אלינו בירושלים וביקר, וסיפר, ואת הסיפור הזה הוא אומר, אני עבדתי עליו כבר מאזור גיל 16, 17, 18, והכנסתי את זה לעצמי, בכל העניינים שמלווים אותי 24 שעות ביממה, עד שהגעתי למבחן של החיים שלי. עמדתי מול הנאצים, והגיע התור שלי, ואמרו לי, תעמוד בבקשה, עם הפנים אלינו, והאשימו אותי, אמרו לי, אתה מואשם בריגול ושיתוף פעולה עם האויב כנגד המולדת הגרמנית. אמרתי להם, תראו, חבל על הדיבורים, אני מבין שאין מה לשכנע אתכם, אתם כבר באים פה עם תיק סגור. אני רק רוצה לבקש, כמו שמקובל בכל העולם, שלפני שמוציאים מישהו להורג, אז מאפשרים לו לבקש את הבקשה האחרונה. אז תאפשרו לי בקשה, לבקש מכם, תנו לי בקשה האחרונה. בבקשה, מה אתה רוצה לבקש? תנו לי 3 דקות שקט. זה מה שביקש הרב קרייסוורט. אני מבקש 3 דקות שקט. זה הכל. טוב, צחקו. אמרו, טוב, שמו שעון חול, 3 דקות שקט, בבקשה, תעשה מה שאתה רוצה. הוא אומר, רב חיים, הסתובבתי לצד השני, פניי כלפי הקיר. התחלתי לדבר עם הבורא יתברך. פשוט. ואמרתי לו, כדבר איש של אביו, איש של רעהו. אבא, אין עוד מלבד הוי, אני לא מתפעל מהכיתות יורים הללו של הנאצים, אני לא מתפעל מהבית משפט הנאצי הזה, אני יודע שאין עוד מלבדך, ואתה מקור החיים, וכל כוח בעולם אני מבטל אותו בליבי ביטול גמור, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אני לא מתפעל משום כוחות רעים, אם אתה רוצה אתה תחזיק אותי, ואם אתה לא רוצה, אז זה לא יהיה, למרות שיהיה לי את כל ההצלות ואת כל ההצלות שבעולם. אני מבקש ממך, אני כבר נתתי כמה שבועות את המיטה שלי לעיוור שבא להתקבל לישיבה, והוא לא התקבל כיוון שהמערכת לא מתאימה לו, אבל הוא לא הסכים לפנות ונשאר בישיבה, ולא היה לו בלילה איפה לישון. ואני התנדבתי לתת לו את המיטה שלי וישנתי על הרצפה. וכך חלפו להם עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ולא מצאתי אחרים, וישנתי לילות טרוטי שינה, כאבי גב. אני מבקש חיים, אני מבקש חיים, אני מבקש חיים, אני מתחבר אליך, אני באמת לא מתפל, אני יודע שאתה יכול הכל, ואני מתחוסה בסתר כנפיך, לא מתפעל, ואני איתך. כל תוך כדי שהוא מכניס לעצמו, ומה שנקרא, משכנע ומחדיר לעצמו את האמונה הזו, הנאצים אמרו לו לחיים קרא, לרב חיים קרייזוורט, עד כאן, עמוד עם הפנים לקיר. ואז הם נתנו הוראה, פייר. פייר פירושו אש. ואז שבעה יורים, ואחד מהם מפקד הכיתה, מסתכל, מכוון, ואז לפתע הוא ניגש ואומר לרב חיים קרייזוורט, תגיד לי, אתה לא הבן, אתה ממש קופי של הבן שלי. אתה כזה יפה תואר, אתה כזה מקסים, אתה כזה... לא, מי אתה? אתה ממש קופי והעתק של הבן שלי, אני לא מסוגל לראות אותך עוד כמה שניות נופל פה לתוך הבור, מונח, כגבייה ומת. אני לא יכול, מי אתה? תברח, אני אתה את קנה העירייה ימינה או שמאלה כמה מילימטרים, זה יעשה חור בקיר ואתה תברח. והרב חיים קרייזוורט אומר לנו... אמרתי לו, איך, מה, יש פה שוטרים, יש פה בית דין, יש פה בית משפט נאצי. אמרו לי, עזוב, הם לא שמים לב, הכל זורם אצלם כמו שעון, כמו סרט נע. סע אחורה, זוז, לך. וכך היה. הם נתנו יריה, וחיים קרייזוורט ברח לאיזשהו כיוון שם, וזכה לעוד לכ-60 שנות חיים. 60 שנות חיים נוספות. שבהם פעל ועשה ללא גבול. אין עוד מלבדו. כך הוא סיפר לנו, כאחד משלושה סיפורים, אני סיפרתי את הסיפור הזה באיזשהו מקום בירושלים, ולאחר שסיימתי את הדברים הללו, קמה רבנית אחת, וביקשה את רשות הדיבור, ואמרה שהיא ביתו של הרב, היא גרה בירושלים, בעלה מכהן כמרביץ תורה, והיא אישרה את הדברים ואמרה כן, אבא שלנו, זה היה עוד בחייו של האבא, מספר לנו את הסיפור הזה כל חג הסוכות. שלושה סיפורים. כל סוכות. הוא מספר איך הוא ניצול ממוות בטוח בשואה. בטוח, כפשוטו. וזה אחד העובדות כמו שכבוד הרב סיפר פה. אמת ויציב. ככה כל סוכות שבה בו אדם מספר איך הבורא השגיח עליו, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, את הענני כבוד שלו, את היחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. בצל ידי כיסיתיך, הבורא אומר לאדם, אם אתה תקיבי חשק, אם אתה תחשוק בי ואפלתהו, אני אפלט אותך מהעניינים הרעים האלה. קיבי חשק ואפלתהו, הסגבהו, כי הדש מי יקראני והענהו, אמו אנוכי בצרה, החלצהו והחבדהו, אורך ימים אסביעהו והרהו בשועתי. כך סיפר הרב, וקיבלתי אגב את האישור לזה, כפי שאמרתי, מביתו הרבנית שתחיה בירושלים. אני רוצה לומר כאן לציבור, אנשים מחפשים עצות שונות, ברור שבראש ובראשונה ישנה את ההשתדלות הנצרכת, כפי שמורים רופאים, וכאן על פי ההלכה צריך לשמוע בצורה חד משמעית, כפי שהדריך רבינו עקיבא איגר בתקופת מגפה שהייתה בזמנו, וצריך להיצמד לדברים הללו, וכפי שהעידו הגדולים שאסור להרפות, וצריך להמשיך להיות בדריכות ובשמירה, בלי להיכנס לפניקה ובלי להיכנס לשום מתח ועצבים, אבל לעשות את המצווה של ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, כפי שצריך, אבל מצד שני להחדיר ללב שהגזרה אמת והחריצות שקר. אנחנו עושים את ההשתדלות, אבל אנשים מחפשים משהו מעבר בכיוון הנכון, וזה מה שאומר רב חיים מוולוז'ין, ידוע שהרב מבריסק עבר את כל מוראות המלחמת העולם עם הסגולה הזו של סביב, עם האין עוד מלבדוי, בכל מיני הפצצות טילים, בכל מיני מעברי גבול מסוכנים ביותר, עם התכונה הזו, עם כפי שאומר, קורא לזה רב חיים מוולוז'ין, עניין גדול וסגולה נפלאה. אני רוצה לספר פה לציבור עוד המחשה של המסר הזה, שזכיתי לשמוע אותו, אותה, ממחנך מחנך ותיק שעוסק בחינוך ילדי ישראל במשך למעלה מ-30 שנה, ובמסגרת איזושהי שיחה לקובץ מחנכים ומנהלים שדובר על הנחלת המסר הזה, וזה עניין של, כפי שאמרתי, עבודת חיים, ישנו גמח של הרב דביר בבני ברק שמפיץ את הכרטיסים האלה, דברים נפלאים הוא עושה, חיבר גם ספר נפלא על אמונה, יוזם יוזמות מגוונות ונפלאות, אבל גם גמח שמדפיס ככרטיס את המילים הקדושות הללו של רב חיים, ואנשים בכל זמן פנוי חושבים, משננים, מדייקים, מעמיקים, מפנימים ומטמיעים בנפשם את המסר הזה. אבל הדברים הומחשו שם על ידי אותו מחנך, שנקרא לו לצורך העניין רבי אברהם, הוא ראיתי שהוא מתלבט אם לפתוח את פיו, לא לפתוח, לספר עד שהוא סיפר, ואז הייתי אומר, גאו כולם בבחייה, שלא לדבר על הוא עצמו. הוא סיפר כך, הוא אומר שיש לו מנהג קבוע, שהוא כל יום חמישי בשעות אחר הצהריים, משאיר כ-300-400 שקל לרעייתו, כדי שתעשה קניות לשבת באחד המרכזי קניות. וככה זה מדי שבוע בשבוע במשך שנים. באותו שבוע לא היה לו כלום. מחמת סיבות שונות, פשוט התרוקן הארנק, לא היה מקור אחר, הוא ניסה להשיג הלוואה פה שם, לא היה קורה, נכנס תקוע. ניסה עוד טלפון, הגיע כבר השעה 6-7 בערב, 8 בערב, זה עוד יכול להתקבל בצורה קצת טבעית, שאולי ישיר ב-8-9, הסופר פתוח שם עד 1-2 בלילה, והוא ראה שאין. הוא אומר לכל הציבור שם, כ-30-40 מחנכים ואברכים שעוסקים בחינוך ומנהלים, הוא אומר, נכנסתי לחדר והפעלתי את הרב חיים ולוז'ינר הזה. הפעלתי את העין עוד מלבד, כיוון שאני עוסק בזה כבר מגיל בחור. מדובר ביהודי כלמעלה מ-50. ואני כל הזמן עובד על זה, לומד את זה, מנסה להחדיר את זה לעצמותיי, להילחם בהיעלם של העולם, בשקר של עולם השקר, ולהבין מי מנהל פה את העניינים, ולהידבק בזה. מה שנקרא אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי, החדרת האמת, לראות את האור האמיתי ולסלק את החושך, לקרוע את המסך הזה שלה, תשת חושך והיא לילה, העולם הזה דומה לחושך ללילה. ונכנסתי לחדר, קיביתי את האור, והתחלתי לדבר לעצמי את המילים האלה של רב חיים ולוז'ינר. אני מבטל כל אמון וכל ביטחון בכסף, באנשים, בפרופסורים, בבעלי ממון, בעסקנים, בבעלי יכולת. אני יודע ששום כוח בעולם, לא של הרג ולא של עוני ולא של מחלות, לא פועל מלבד החלטתו של הבורא יתברך שמו. וכל העולם מלא רק מאחדותו הפשוט יתברך שמו. ואין שום כוח בכל העולמות. ואני מבטל בליבי, לא מתייחס. אם הבורא רוצה, יהיה לי ברגע זה. וכן הלאה, ושוב חוזר וחוזר, ואני מבטל. הוא אומר, תוך כדי זה לקח איזה רבע שעה, 20 דקות, אולי קצת יותר, ושמעתי פעילות בבית, נכנסים ויוצאים, מצלצלים בפעמון של הדלת הראשית וכולי, לא התייחסתי למה שקורה בהמולה בבית, אני הייתי ספון בחדרי, ושם התרכזתי בעין עוד מלבד שלי. טוב, אחר שיצאתי מהחדר, מיד קפצו מלעומתי הילדים, ואמרו, אבא, אתה יודע מי היה פה? היה פה קודם השכנה מלמעלה, שכנה שגרה בקומה רביעית, והם גרים בקומה ראשונה, ואמרה, אולי אתם רוצים את כל מה שהכנו לשבת, אנחנו נוהגים להכין כבר בשעות הצהריים והבוקר של יום חמישי, את כל העונג שבת, את כל מעדני השבת, למה? כבר שאנחנו נוסעים כולנו לאופקים, משום שהבת הגדולה שלנו הקדימה וילדה כמה שבועות לפני הזמן שלה, וילדה בן, עכשיו קיבלנו טלפון, ואנחנו באים לשם למסעודה של השלום זכר, למסיבה של השלום זוכר שם. ולנו איפה להכניל, היא הייתה אמורה לבוא אלינו, כיוון שזה כבר כמעט חודש. אתם אולי רוצים לקבל את זה, יש לכם איפה להחסן את זה, יש פה שכנים שאין להם איפה לשים. אז אמרנו, בסדר, למה לא דווקא יש לנו היום, השבת הזאת, יש לנו פה מקום, תביאו. הם הביאו דגים, הם הביאו אוף, הם הביאו כל מיני מעדנים את כל השבת. שכנים מקומה רביעית, לא חלפו 5 דקות, מספרות לו בנותיו, בא איזה רומני אחד שעובד, רומני גוי שעובד בסופר המרכזי הזה שם, ואומר, עליתם בהגרלה, מי שקנה באמצע השבוע מעל 200 שקל, משהו כזה, עלה בהגרלה שהוא מקבל 2 שבתות חינם. זו הביאה עגלה שלמה של כל קופסאות שימורים, בקבוקי יין, עופות, דגים, הכל לשני שתי שבתות. הוא אומר, פרצתי בבכי וסיפרתי למשפחתי. וכשהוא סיפר את זה לנו, שזה כנראה היה כמה שנים לאחר האירוע, הוא לא יכל להמשיך משום שקולו נשנק בגרונו. וכולנו פשוט היינו איתו. מה פירוש הדבר שכשהוא מחבר את מציאותו אל מקור החיים, ומבין שמציאותו זה לא חתיכות בשר, שזה רק מעטפת, כן? אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני, כפי שנאמר בספר איוב. אלא הוא מבין שההוויה האמיתית שלו זה המודעות שלו, הרגש שלו, השכל, ההבנה, הבחירה שלו, מי שמאחורי הפנים, האישיות האמיתית, היא נאצלת ממנו התברך, וכשהוא מחבר אותה אל מקורו, אל מקור חייו, אין שם שום פיסדון, שום הפסד, הוא לא תולה יהבו בכלום, אשלך על השם יהבך והוא יחלקלקה, וממילא לא ייתן לעולם מות לצדיק. כך נהג אותו מחנך ידוע, שהשם ישלח לו הלאה, בעילות, הוא פעיל עד היום, הוא פעיל ועושה, ומדי פעם אני נפגש איתו, אני מזכיר לו את העובדה שהוא כל כך ריגש אותנו בסיפורו, הוא אומר, כן, כן, זה הדובר, עובד אצלי בכל מיני עניינים, והוא יפעיל את הכוח הזה, בצורה שממש נותנת לו איזשהו משענת, מה שנקרא, הוא חבוק, כפי שאומרים בהושענה, חבוקה ודבוקה בך. החביקה, הוא מרגיש איכשהו בידו של הבורא. בתקופה הזו, אנחנו נמצאים במצב שכל אחד דווקא נמצא לא בבולמוס של מלחמות עולם, עולם ב, איך קרא לזה מישהו, בשיפוצים, עולם בהשבטה. העולם נמצא במין פסק זמן. עולם בשיפוץ, עולם בהפסקה לרגל שיפוצים. עולם בלי טיסות. עולם, להבין, לא רחוב הסמוך לביתך או השכונה שלך. גם במקסיקו, גם במקסיקו, גם בפנמה, בכל מיני עניינים ומקומות שבהם יושבים בני אדם כמעט כל העולם כולו, תופעה שאין לה אח ורע, ממש מזמן בריאת העולם, כל אחד צפון במקומו. וכידוע, אם הבורא מביא דבר, זה למען עם ישראל, כדי שאנחנו נקיים לך מבו בחדריך, וסגור דלתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. הבורא סגר את הרחובות, סגר אפילו את בתי הכנסת, סגר את בתי המדרש, סגר את העסקים, כנס פנימה הביתה, ותתבונן, יש מקום, זה לא מצב חס ושלום של מלחמת עולם ופצצות וטרבלינקה ומה שהלך, שאנחנו זוכרים את ההורים שלי, כפי שאמא שלי זיכרונה לברכה הייתה מספרת את ה5-6 שנים של הטלטלה העולמית שהעולם עבר, העולם היהודי עבר בצורה כל כך קשה. כל אחד צפון בביתו, נמצא במקומו ויש לו זמן לחשוב, ובתוך הבית על פי ההשתדלות הוא יותר מוגן. כלומר, הבורא מאפשר לנו להיות בריכוז. זה לא כמו שאמא שלי אמרו לה, תעזבי בבקשה את טרנסילבניה, ותלכי לאזור ריכוז, ששם תלכי לגטו מסוים, ושם היא במקום אחר בחדרון, שהוא דלוח עם כל כך הרבה מפריעים, ומי יכול להתרכז במשהו. לאבדיל, אנחנו בבית, דווקא שם רוצים שנהיה. כלומר, בבית זה מקום ההשתדלות, אל תצא. ושם יש מקום ללמוד, לחשוב, להתפלל, להתרכז, לקחת את הזמן שכל כך העולם לא מאפשר לנו, בפרט בהתפתחויות הטכנולוגיות שלו, שגורמות כזה מהומה ומבוקה ומבולקה, מה שנקרא כל המונה של רומי לא נותן לנו מנוחה. אז בבקשה, תתרכז בין עוד מלבדו. אנחנו נעשה הפסקה קלה של דקה שתיים, ובעזרת השם מיד נחזור.
ברוך חי ברוך הגבר אשר יפתח בשם והיו והיו השם והיו השם יפתח ברוך חי ברוך הגבר אשר יפתח ואשר והיה והיה אשר מבטחה ביטחו ואשר ביטחו ואשר עדי עד עדי עד עדי עד ביטחו ואשר ביטחו ואשר עדי He knows what you need, you just need to believe. Ade, 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 ade.
Baruch Chai, Baruch HaGever, Asher Yiftach Vashem, Ve'aya, ve'aya Hashem, Ve'aya.
כן, אנחנו חוזרים לשיחה בקשר לאין עוד מלבדו, והייתי רוצה להמשיך בדבר שבאמת, ששמעתי אותו ממישהו במשפחתי, שהוא חברותה שלו בישיבת מיר, זה ממש, קשה לומר, זה יזע את נפשי, רומם את נפשי עד מאוד, בהיבט הזה של הדברים. מדובר ממישהו בצוות של אחת הישיבות בארץ ישראל שנסע לאנגליה לצורכי התרמה וחיבור של החזקת התורה את אנשי המקום. כמדומני שהוא דיבר על המקום שנקרא מנצ'סטר באנגליה, ושם הוא הגיע לאיזושהי תפילת ערבית, אותו ראש ישיבה הגיע לתפילת ערבית מאוחרת יחסית לתנאי המקום, ובתום התפילה סיימו בתפילת עלינו לשבח לאדון הכל, ואז יש קדיש יתום. נעמד שם איזה זקן אנגלי, זקן מופלג, שנראה יהודי מקומי, אנגלי טיפוסי, ואמר קדיש, אבל החריגות הייתה בזה שהקדיש הזה היה בכזאת דבקות, בכזאת התרגשות, ממש על סף דמעות, כל מילה, לא כדרכם של אנשי המקום בדרך כלל, ממש משהו יוצא דופן. והוא שם לב שהציבור דווקא כביכול לא מתפעל, כנראה רגיל לתופעה הזו. אבל אותו ראש ישיבה שבא מארץ ישראל, היה בתדהמה מוחלטת. ניגש שם אל הרב שהיה במקום, שאל אותו, מה זה, מה כאן הרקע לעניין הזה? הוא הבין שהיהודי הזה לפחות 83, 85, יהודי זה כן מופלג. על מי הוא אומר קדיש בכזאת התרגשות? על אבא שלו, על אמא שלו. כנראה הם כבר הרבה שנים לא בעלו, לא במקום, לא כאן. אז הוא ממש היה מאוד מאוד סקרן לידה. הרב אומר לו, תקשיב, אנחנו מגירים את זה כבר כל שנה בתאריך הזה, אבל אתה לא יודע, אז אני אספר לך. היהודי הזה עבר את מורות השואה עם קבוצת בחורים, שהבחורים האלה לצערנו איבדו את אמונתם. כבר קודם הם היו חלשים, כידוע, הנושא הזה של השואה הוא נושא ענק, נושא מרכזי בהוויית ההשקפה של כל יהודי. הבורא כבר יתרה על דברים כאלה, כמו בשואה, בתוכחה של בחוקותיי, בתוכחה של כתבו. והשואה הייתה כמין אינדיקציה לבדוק אצל מי זה עמוק, אצל מי זה פחות עמוק, ואז זה מתפרץ החוצה בסיטואציות מזעזעות כאלה, לא כאן המקום להרחיב את זה. בכל אופן, היהודי האנגלי הזה היה עם איזו קבוצה של כעשרה בחורים, שהיו נלקחו והיו כאחד במקומות עבודה מפרחים, ומלבדו הם פרקו עול, ולצערנו הניסיון לא עמדו בו, פערו פיהם כנגד כל קדוש ויקר בעם ישראל. וכל הזמן הציקו לאותו יהודי שקראו לו, נקרא לו רב רובן, זה ממנצ'סטר, ואמרו לו, תשמע, אתה באמת עדיין חושב שעם ישראל הוא העם הנבחר? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יכול להציל אותך? אתה עוד חושב על דברים כאלה? תראה באיזה מצב אנחנו נמצאים. והרב רובן הזה כל הזמן היה דבק באמונתו, והבין שהכל ניסיונות והכל טסטים ומבחנים שהבורא עושה לו. והיה שגור לשונו משפט, ואת המשפט הזה היה אומר לכל צחוקם של החברים שלו. מה הוא היה אומר להם? אני מאמין באמונה שלמה, שאם הבורא רוצה להציל אותי, הוא יכול להציל אותי בכל מצב שבעולם, אפילו במצב הקטסטרופלי בידו, ביותר. גם מתוך גי צל מוות לא יראה רע כי אתה עמדי. בזה, בבא, הבורא איתנו. והם צחקו שהוא כאילו איזה ריבוע הזה, איזה ראש בקיר, איזה מין דעות משונות, ועד כמה אתה כזה לא פתוח מספיק ולא ריאלי. מכירים את האמירות האלה, אתה לא מספיק רואה את המציאות ולא חי מעל הקרקע, אתה ספון לך בקונספציה כל כך מצומצמת וכולי וכולי. כדרכם של הדברים לצערנו זה מוכר. והוא נשאר בשלו, וככה הם עברו ממחנה למחנה, וניצלו אותם הנאצים, והם היו בחורים חסונים, בריאים וחזקים. אז הם עבדו בחפירת כל מיני מקומות של מבצרים תת-קרקעיים, ובסיסים שונים, ועד שהגיע לתחנה האחרונה. איפה את האחרונה? איפה היא התחנה האחרונה? טרבלינקה. ושם הם כבר כמובן נכנסו לחדר הזה ולחדר הזה, והשאירו שם את המשקפיים, השאירו את כל האביזרים ואת הנעליים. היום הרי מי שנוסע למקומות האלה בפולין רואה ממש את כל הרימות נעליים, הרימות משקפיים, רואים שם את הכל, הכל, הכל נעצר, הזמן נעצר שם מלכת. והכנסנו לתאים, ובתאים האלה אנחנו כן ידענו, לא כמו אמא שלי עליה השלום הרד בלימה, בת רב מנחם צבי, שהייתה מיהדות הונגריה בתשין דלת, שחשבה שזה מים חמים. אלא אלה באו מאזור פולין, הם ידעו שזה תאי גזים. והם התמקמו שם בתוך התאים שלהם, וראו את הטושים, והבינו שמהטושים האלה אמור לצאת גז ללא מים. וסוגרים את כל האזור, אחרי שמבדים שהכל פועל, וכל אחד בתא שלו, ונועלים ופותחים. ויוצא גזים, וכל ההמשך בר מינן. וכשהם היו בפנים, כל עשרת הבחורים האלה היו בפנים, והם עדיין הציקו לו, ואמרו לו, רובן, אתה עדיין ממשיך עם האמירות שלך, שאתה תנצל ואתה יכול להינצל? אתה עדיין חושב על הקדוש ברוך הוא? נו, גם פה אתה חושב על זה. והרובן הזה, אומר הרב לאותו שישי ובמנצ'סטר, המשיך ודבק בבוראו עד הרגע האחרון. ואמר לו, כן, אמר להם, מתוך התא שלו, שהם רגע לפני הטוש שמתחיל להיפתח, אבל לא טוש של מים חמים, אלא טוש של גז ציקלון ללא מים. ואמר, כן, אני לא אקנע לכם גם ברגע האחרון. אני מאמין שאין מעצור ממנו יתברך להושיענו. היד השם תקצר. לא, יש לו אפשרות, ואם הוא ירצה, יכול להושיע אותי אפילו מפה. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כן, אני דבק בזה. לא סיים את המשפט. ולפתע נפתחת הדלת בניגוד למצופה, בצורה פראית, על ידי סגן המפקד של המרכז הזה, של המקום הזה. והוא ניגש בזעם בלתי ניתן לתיאור, וצועק, אני הבעל הבית פה, ואני הרמי הבעל הבית פה. ותופס את הרובן הזה שהמקום של המקלחת שלו היה צמוד לדלת של הפתיחה, ומועיף אותו החוצה בחמת זעם, בברוטליות מוחלטת, ונועל, ואז מתחיל לפתוח את הגזים, והם עוד הספיקו לצעוק לו, רובן, רובן, אל תשכח אותנו, צדקת, תגיד עלינו קדיש, רובן, תגיד עלינו קדיש. והוא התחיל לשמוע שהקול שלהם הולך ומתחלש, הועיל והמחנה כבר התחיל. הוא שמע אותה מבחוץ. אומר הרב לאותו ראש ישיבה, מאז הוא לא שוכח את הצוואה של תשעת החברים שלצערנו לא עמדו בניסיון והגיעו לאפיקורסות. בצר לך, ומצאוך כל הרעות האלה, אבל ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. דיס קשה לדון, אבל הם לא עמדו, אבל בסוף הם חזרו כשהם ראו את מה שהם ראו, והוא שומר בקפדנות על היורצייט שלהם, הוא יודע בדיוק לא על סמך שום עדויות, הוא ראה בעיניו איך שהם נספו, והוא שומר כל שנה, זה כבר למעלה מ-54 שנים, הוא שומר על היורצייט הזה, אולי אפילו יותר, בדבקות, והוא מגיע לשלושת התפילות כמובן, ואומר עליהם קדיש, והוא מתרגש ובוכה הרבה פעמים בקדישים האלה של למען החברים שלו, אפילו לפעמים יותר מאשר בקדישים שהוא אומר על הוריו. זה המשמעות של היהודי הזה ביום חול רגיל במנצ'סטר בלילה, שאומר קדיש בצורה מאוד מאוד נרגשת. זה הרקע. רבותיי, מה באמת קרה שם? אולי הסקרן ירצה לדעת מה פתאום הוציאו אותו. התברר שהיה שם איזשהו ויכוח בין המנהל, המפקד הראשי, לסגנו, האם גם לסגן יש רשות ויש לו סמכות חוקית, משפטית, בחוקים שלהם, להציל, להוציא מישהו, להכניס מישהו, או שזה נתון רק למפקד, והסגן כל כך התרגז שרצו לקזז ממנו את הסמכות הזו, עד שהוא קבע עובדה בשטח, נכנס בחמת זעם פנימה ואמר למפקד, אני אראה לך שגם לי יש סמכות, אני אוציא אותו, בבקשה, תעשה לי משהו. תראה בי, והוציא את מי שעמד לידו, כביכול במקרה, מה שהיה הכי סמוך לדלת הכניסה, וזה היה הרובן הזה. הרובן הזה, הוא עמד בטוש הזה, במקום של המקלחות של הגז ציקלון ללא מים, צמוד לדלת, והוא נלקח החוצה, וזה שם היה בסיטואציה של ויכוח, שהסגן אמר למפקד, אני גם יכול להחליט את מי להוציא ואת מי להוציא, אני רוצה להוציא אותו, תגיד לי משהו, תעשה לי משהו. רבותיי, אני מספר את הסיפור הזה, משום שבעצם מה שעשה כאן הרובן הזה, זה מה שעשה רב חיים קרייזוורט, זה מה שעשה אותו מחנך, כל אחד בשפה שלו, אבל זה לא עניין למלל, זה עניין לתחושה, למודעות, פשוט לחיות את המציאות הזו, זה לא קל, ממש לא קל, משום שהעולם, ומי מדבר על כלי תקשורת, מי מדבר על הוויית העולם, זה סיבות ותוצאות, סיבות עילה ועלול, מה שנקרא, תעבוד, תרוויח, לא תעבוד, לא תרוויח. תעשה התעמלות, תחיה הרבה שנים. לא תעשה התעמלות, לא תחיה הרבה שנים. העולם מתאה. העולם מתאה. העולם, ברור שצריך לעשות את מה שצריך, מה שהרמב״ם כותב בספר המדע, לאכול תזונה נכונה ולעשות את ההתעמלות מתי שצריך וכו' וכו'. אבל אוי ואבוי למי שחושב שהתזונה הנכונה וההתעמלות הזו, היא תאריך לו את החיים. אוי ואבוי, והוא לא מאמין שהמורה קצב לו לכמה זמן הוא בא לעולם. הוא פועל, וזה ניסיונו של האדם בעולמו. מצד אחד לבצע את ההשתדלות כאילו זה מה שקובע, ולקבע בנפשו שזה ממש לא קובע, וזה שקר. אבל זה נכנס אחרי חטא את הדעת. בזיעת הפך תאכל לחם, כפי שאנחנו חוזרים ומשננים ושונים ומשלשים ומרבים ומחמשים, שכשם שזיעה לא מביאה את הלחם, כל אחד מבין את זה, שזיעה זה דבר נלווה ללחם, והבורא לא אומר בחרישתך תאכל לחם, בזריעתך, בקצירתך, בכל 11 מלאכות הפת, אלא אומר בזיעה. למה? הוא בא להנחיל לנו את המסר. נכון, אתה מבין שזיעה זה לא מה שמביא את הלחם? כך גם החרישה והזריעה והקצירה לא זה מה שמביא את הלחם, אלא מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה. ואני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמה הוא בורא, וגם מנהיג, גם בורא, מה שנקרא באנגלית creator, מייצר, וגם מנהיג, מנג'ר, מנהל לכל הבירועים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, לבדו. נציגי משרד הבריאות ונציגי ממשל ופיקוד עורף וצבא שיריבו מי יעשה, מה יעשה, וזה הכל מתוך איזשהו כיוון שאולי מבחינתנו צריכה השתדלות נכונה להיעשות, אבל זה ממש לא משנה לנו מבחינת האמת המוחלטת. אנחנו נצמדים למקור החיים, אנחנו שואפים לבצע את המשימת החיים שלנו, שהיא הגזרה אמת והחריצות שקר. אנחנו פועלים רק כדי לבצע השתדלות. נקודת ההשקפה הזו באה להתחדד בתקופה הזו. אנחנו יודעים עד כמה בתקופתנו יש ניסיונות קשים ביסודות ההשקפתיים האלה, שלוקחים את האנשים וגם נשים, וזה עלול לחדור וחודר לצערנו בשולי המחנה שלנו, שמדברים על על קרייריסטיות, על מה שנקרא לעשות מהעבודה פולחן, ניהול נשות עסקים חרדיות, ואיך לפתח ולפתח, וכולם יודעים איזה מחיר זה גובה, אבל עוד לפני המחיר הדתי, הרוחני, הצניותי, מחיר של גודל המשפחה, מחירים נוספים מזעזעים של קושי בכל מציאות השלום בית, כשיש התנסות של צד אחד בצורה לא נכונה, אבל בעיקר יש פה בעיה בעצם ההשקפה. אנחנו רואים את הנושא של עבודה כקללה. זו כללה שנתקלל אדם הראשון שהוא יצטרך לצאת לעבודה וכך להתפרנס. במקור הדבר לפני חטא עץ הדעת היו צומחים, כפי שיהיה בקרוב מאוד לעתיד לבוא, עוגות מוכנות על העצים. ונעליים מוכנות ובגדים מוכנות, מוכנים, בלי צורך בכל הטרחה המדהימה המזעזעת הזו. ובלי צורך לייצר את כל הטרחה הבלתי פוסקת הזאת. וזה בעצם המשימה, להבין שאנחנו פועלים את ההשתדלות, נגיד בתחום של הפרנסה, כקללה. מי רוצה להרבות בכללות? היה פעם אחד מגדולי הדור שהיה כל כך דבוק בהשם, והבורך ייתן לו את כל הילדים, וכשאמרו לו שעה לפני החופה שצריך לנסוע לכיוון מקום החתונה, אז אמר, אין לי ברירה, אני חייב לקום מהגמרא, לקום פה מהרמב״ם. ואז הוא חיפש את המעיל שלו והכניס את היד למעיל, והוא לא מצא את השרבול, עד שבסוף הוא מצא את השרבול והכניס את ידו. אמר, אוי, צער גידולבונים, צער גידולבונים. זה הצער גידול, לא התרוצץ, לא באולמות, לא בקניית דירות, לא במיליונים. הצער גידול בנים שלו, כלומר, החריצות שקר שהוא עשה, זה ההשתדלות בזה שהוא טרח למצוא את השרבול, ולתאם בין היד לשרבול, כדי להחדיר את היד שלו לתוך השרבול. צעק, צער גידולבונים. שמעתי שהרב קנייבסקי, שר התורה, שאלית, אמרו לו, התעמלות, התעמלות. הוא אומר, אני עושה התעמלות, אני עושה איסו שולם, אני עושה שלוש פסיעות אחורה, זה ההתעמלות שלי, בזה אני יוצא ידי חובה. אולי בדרגות שלו באמת מספיק ההשתדלות המינימלית הזו, עושה התעמלות, השם יאריך את ימיו ושנותיו בנעימים הלאה. הדבר הזה הוא רק דוגמה בהקשר לפרנסה, ואת הנזקים שזה גורם כמובן בעבודת גברים, עבודת נשים. ההיסחפות הזו, תלמד אקדמיה, תלמד מקצוע, יהיה לך. לא תלמד, תהיה אני. כאילו יש בעיה לבורא להפוך אדם, איך אמר לי איזה חבר, שהוא גדל בבלגיה, ולא הוציא אפילו בגרות מינימלית, כשהוא נשלח פה לארץ לאיזה מוסד תיכוני ללמוד בו, ואמר לבעלי המוסד, למה הוא לא נכנס, שאלו אותה, למה אתה לא נכנס לשיעורים, מתמטיקה, אנגלית, מה? הוא אומר, אני יודע שאבא שלי יש לו לא כמה מיליונים, יש לו כמה מיליארדים, והוא לא למד אפילו תרגיל אחד של חיבור וחיסור. ולעומת זה, הפועלים של אבא שלי, הבכירים ביותר, שמקבלים מסכורת כלשהי, יש להם תיאורים שממלאים את הקיר, והם מקבלים אחד חלקי מיליונית מהמסכורת של אבא שלי. כביכול לא לחכמים לחם ולא לא לנבונים את כל. העניינים האלה חייבים הבהרה. הבורא רואה שהעולם נסחף, שכח אותו. אז הבורא מזכיר לנו מפה הבעל הבית. והתזכורת הזאת זה בכל הכיוונים. חבר'ה, תאפסו את עצמכם, התבלבלתם לגמרי. אתם חיים מחוץ למציאות האמיתית. כנסו לחדרי הלב, תחשבו עם עצמכם. לקחתי יצור, שהיצור הזה הוא, כפי שכותב הרב דוקטור שוסהיים, הצדיק הזה, יושב ראש אגודת אפרת למניעת הפלות והצלת מניעת רצח בעם ישראל, איך הוא אומר, כבר רצחו פה למעלה משתי מיליון ילדים מאז קום המדינה, יותר ממה שהיטלר עשה שם במקומות של החדרים בבתי החולים שביצעו רצח עוברים, והם מנסים לשכנע ולשכנע, אז הוא ביקש שיעשו מידה כנגד מידה, אם אתה תתרום לאפרת ותציל חיים חדשים, הבורא ייתן לך את החיים שלך, מידה כנגד מידה, התרגשתי לראות את המכתב שלו, שהוא כותב מכתב מפורט, סגולה מפורסמת, אם אתה תציל חיים ואתה תתרום לנו כדי שאנחנו נוכל להשתמש באמצעים למנוע הפלות ולהביא למניעה של רצח ותביא חיים חדשים לעולם, אז הבורא ייתן לך את החיים שלך. אז שם הוא כותב שהקורונה הזו זה היצור הזעיר ביותר שיש בגלקסיה. הזעיר ביותר שיש בתבל, ששמו נגיף שאפילו הוא לא טע, הוא נטפל ונתפס לתוך מציאות של גוף חי. זה כל ההוויה שלו, להתאפס למשהו שהוא חי. ובשביל לראות אותו, לא מספיק מיקרוסקופ רגיל, צריך מיקרוסקופ שמגדיל ביותר מ-200 אלף פעם. שמעת? מיקרוסקופ אלקטרוני, שרק באמצעותו ניתן לראות את הנגיף הזה שנקרא קורונה. היצור הזעיר ביותר בעולמנו, הוא כותב, הדוקטור שוסהיים. והבורא לקח את היצור הזה, ומאפס בני אדם שהתחילו לחשוב שהם אלוהים. ממש כמו שפרו אמר, לי אורי ואני עשיתיני. המן עשה עצמו אלוה, נבוכד נצר עשה עצמו אלוה. האנושות, כתוצאה מההישגים הטכנולוגיים, הכלכליים, הרפואיים, הצבאיים, עשו מעצמם אלוהים. פשוט אנחנו לקח את גורלנו בידינו, ואנחנו יכולים לפתור כל סיטואציה ולמצוא למענה, ואנחנו בקיאים וצופים כל תרחיש אפשרי. ובא הבורא ולקח יצור בלתי נראה לחלוטין, ואומר, בבקשה, טפלו בו. משתק את כל העולם. נזק כלכלי שלא ניתן לתאר אותו. שמעתי אתמול שחבית נפט שבתחילת השנה בינואר עלתה 65 דולר, היום המחיר שלה זה מינוס 39 דולר. כלומר, יוצא נפט מהאדמה, אין להם איפה לשים את הנפט, אין ביקוש לנפט. דלק, אין טיסות, אין מכוניות, אין נסיעות. אין שום צורך כרגע, ו-60-70% לא ניתן להשתמש, לא צריך. ירידה מזעזעת, ומדברים פה על נזקים שאי אפשר לתאר אותם. ועכשיו, יש להם בעיה חדשה. איפה להחסן את החוויות של הנפט הזה? אין, זה יוצא ופורץ מהאדמה, והמכונות עובדות, ומייצרים ומייצרים ומייצרים, ושואבים ושואבים, וקשה לעצור את זה, ואיפה לשים? אז אומרים לאנשים, תשמע, אני אתן לך 39 דולר, כך חווית. לא תן לי 69 דולר. מינוס 39, זה המחיר של חווית היום. למה? למנוע בעיות יחסון מהבעלי הנפט. אין מי שיקנה. קח את זה, רק תיקח. משל הטל והחריץ, הידוע של המן והחשברוש. הבורא לקח יצור קטן. אין מלחמות, אין פצצות, אין פיגועים, אין כלום. העולם שובט וכולם רועדים מפחד. אף אחד לא נותן יד לשני, אף אחד לא משתעל על השני, לא נפגשים אחד עם השני, הכל בשיחות של זום, זימזום, כל מיני שיטות למיניהם. העיקר להורות לנו, אדוני, יש בעל הבית. אתה לא רואה, אבל זה קיים. תסיק גם את המסקנה הזו, יש הרבה דברים שלא רואים, והם קיימים. יש גלי רדיו שלא רואים אותם. גם את הבורא, עיניים רגילות לא רואות, אנשים קדושי עליון, רואים וגם רואים, מי מאיתנו לא רואה את מעשי ידיו, רואים את העיסה, מבינים שיש נחתום, רואים את הבגד, רואים, מבינים שיש חיית. הבורא רוצה שנחשוב, שנרענן, רוצה לשפץ את המערכת, ואנחנו כיהודים מבינים את השפה הזו, לכן מדברים יותר אל היהודים, הם עמו של אלוקים. איך אמר אחד האנשים העשירים, בעלי חברה גדולה, אמר שהפועלים שלו, הגויים, אומרים לו, תשמע, הבורא שלכם, אלוקים שלכם, עצר את העולם, הוא כנראה רוצה משהו מאיתכם. הוא עשה יצר את כל העולם, כולנו פה משותקים. הבורא רוצה ממי שמבין את השפה הזו, אנחנו שיודעים שהבורא מדבר אלינו, וזה השיח שלו. בין השאר הוא שם אותנו בבתים ולא נותן לנו להסתובב ברחובות, כנראה הוא לא מרוצה מהרחובות שלנו. מבחינת הצניעות, מבחינת היושר, מבחינת העדינות, לא כך נראה רשות הרבים. אולי יותר מדי מסתובבות ברשות הרבים, וכל כבודה בת מלך פנימה, ואשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, שתתרגל להיות בבית. זה המקום שלה, ולא לצאת, ותצא דינה, ותצא לא לצאת. הבורא גם סגר בתי כנסת, מי יודע, זוויות שונות. אנחנו כמובן לא מספרים את מה שאומרים לנו גדולי הדור, צריך לחזק את הנושא של כבוד בית הכנסת, לא לפטפט שם, לא לדבר, לא רק בחזרת השץ ובקריאת התורה, סתם בית כנסת הוא מקום אלוקי, ואתה רוצה לדבר, צא החוצה, לא במקום הזה, אתה לא מכבד, אז נסגור לך את זה, לך הביתה. אנחנו צריכים לחשוב, כל אחד במישור האישי שלו, יש מישור ציבורי, יש היבטים שונים ומגוונים. אנחנו חייבים לחזק את הקשר שלנו עם הבורא. הוא מראה לנו בצורה עדינה יחסית, איך אנחנו מתנהלים. צריך להזכיר שבארץ ישראל, כמובן, אנחנו מתפללים על כל החולים, אנחנו מזכירים פה, כמובן, את הרבי אברהם ישעיהו בן הדסה, הרב ישעיהו אבר, יושב ראש ארגון מתנת חיים, הצדיק הזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, בתוך שאר כל חולי ישראל, ויעמוד לו, יעמדו לו זכויות אבותה וזכותו. צריך הרבה, אבל יש הנהגה של רחמים יותר בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. נבקש על אחינו בארצות הברית, באירופה, בכל העולם כולו. נבקש על כל העולם. להגיד למורה, קלטנו את המסר, אנחנו רוצים להתחדש, רוצים להתחזק, תתגלה עלינו, תאיר עלינו את האור החדש, וכולנו נזכה במהרה לאורך, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.